יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, כ' בחשוון, תשע"ה. אנחנו היום בשיעור משר אביך, נמצאים בעמוד 110 אצלכם, בספר הרגיל, בספרים האחרים, בפרק ג' פסקה, א', ברור המידות ומסירתן. אנחנו ממשיכים מהשיעור הקודם. אמרנו בשיעור הקודם, יש צורך להבדיל בין מידות שנראות דומות. אחת היא חיובית והשנייה היא שלילית. וממילא יש צורך לברר בין שתי המידות הללו מהי המידה הנכונה ומה המידה שהיא לא נכונה, ואדם צריך לנסר, לחתוך, להפריד בין שתי המידות הללו ולהבחין בין טוב ובין רע. כלומר למעשה, זה ניתוח, ניתוח עדין מאוד, מדויק מאוד, מדוקדק מאוד, שמצריך עיון עמוק כדי לא להתבלבל. כשאנחנו ניגשים לעולם הרפואה כדי להבין, אנחנו עושים ניתוח, הרופא מנתח צריך להבחין היטב בין האיבר שהוא רוצה לנתח לבין איברים קרובים, ומלא חד ושלום יוריד גם מהם, אז הניתוח לא הועיל, הוא גורם נזק. כשמפרידים בין מידות שהן קרובות אחת השנייה, אם לא נדע ולא נבחין ולא נעמיק לחקור כל מידה ומידה מהי, אנחנו בטעות יכולים להוריד גם עם המידות השליליות כוחות חיובים. לכן זה מחייב עיון ודלדול והבנה בנפש של האדם. ואמרנו כבר בשיעור הקודם, שכל אדם ואדם אי אפשר לתת פה איזה משהו כלל אחד לכולם, כי כל אדם עם כוחות הנפש שלו באופן פרטי, עם היכולות של כוחות הנפש שלו. ובמילא, כל אחד צריך לעשות ניתוח עדין מאוד מצד עצמו. כלומר, מנתח אחד אי אפשר. כן? אין איזה ניתוח אחד שהוא שווה לכולם, אלא כל אחד ואחד הניתוח הפרטי האישי המותאם ליכולותם שלו. אמרנו גם בשיעור הקודם, שיש מידה, יש מידות קרובות, ונתנו דוגמאות כמו גאווה, כעס, קנאה, שנאה, ניצחון, נקמה, ועוד. ואמרנו שזה מביא הקרבה הזו, הדמיון בין המידות, שנראות כמידות חיוביות, אבל הן בעצם מידות שליליות. אנחנו מוצאים שישנם שתי קבוצות, או שתי בעיות שעולות מתוך הקרבה הזו בין המידות. כן, אדם יכול להיות אדם שרוצה לומר אמת, אבל אם הוא רואה דברים שנאמרים לא באמת, הוא יכול לכעוס, ולחשוב שזה בסדר לכעוס. הכעס הוא דבר פסיק. כלומר, צריך לבחון את זה ובאמת, אבל אמרנו שיש שתי קבוצות, יש קבוצה אחת אנשים שעדיין אין להם יראת שמיים. ולפעמים הם גיבורים גדולים. יש להם כוחות עצומים, הם פועלים בצורה מדהימה, קוראים לזה היום בולדוזרים, כן? בולדוזרים, אין דבר שעומד בפניו. הוא לוקח מטרה, משימה, הוא עושה אותה, וכשהוא עושה אותה, הוא הולך איתה עד הסוף. אבל היות ואין לו יראת שמיים. אין שם יראת הקדוש ברוך הוא בתוך היסוד. כן, יחד עם המידה הזו, ובאות גם מידות שליליות. כי המושג של עיני השם אלוהיך, כן? יש מי שמתבונן, יש מי שמשגיח, יש מי שאוהב, לא קיימים. ממילא הוא עושה המון פעולות שמצד עצמם יכולות להיות חיוביות מאוד. הוא יכול לבנות בתים, הוא יכול לעשות הרבה דברים חיוביים, אבל אחרי כבר אחרים, ולפגוע באחרים. אבל יש פה מידות קרובות, שהם עלולות לעבוד את האדם, זה קבוצה אחת. הקבוצה השנייה אמרנו שיש אנשים שהם באמת, יש להם יראת שמיים, אני לא בודק יראת שמיים כי לא מצאתי עד היום, בימי חיי הצעירים, לא מצאתי כלי שיכול למדוד את זה. אין איזה מתחום, כלי מדעי שיכול למדוד יראת שמיים. כן, אנחנו יכולים לראות את רמת יראת השמיים לפי מעשיו של האדם, כמה הוא מתחשב בזויה, כמה החברה מסביבו חשובה לו. היא נמצאת אצלו בתכנון, שהוא מתכנן מעשה, פעולה, הוא חושב על איך פעולה, מעשה, הוא הולך לעשות, משפיעה על הסביבה. אז אולי נאמר אפילו שזה מחייב שר. שר, אדם בעל תפקיד, שהוא מהותי, שנקרא שר איכות הסביבה. כלומר, אדם צריך שיהיה לו ממונה על איכות הסביבה החברתית שלו. אדם מתבונן גם מה שקורה מסביבו, ולא רק על רצונותיו שלו, כי המידות הקרובות, הרעיונות הקרובים, הרצונות הדומים, יכולים גורם לאדם לעשות דברים שליליים ביותר, ולטעות ולחשוב שזה הדבר החיובי. כן, העניין הזה הוא גם מצוי אצל אנשים שהם יראי שמיים, מקיימי תורה ומצוות, שלומדים תורה בבית המדרש, ובאים לשיעור קבוע דף יומי, אנשים שעל פניו, ובאמת משתדלים לעשות לצורך הדין שבשמיים, ממילא הקושי הבעייתי אצלם, שהם אינם חוקרים את הצורך בתיקון המידות של עצמם. כבר ידוע מה שאמר החסיד רבנו הרמח"ל בספרו מסילת ישרים. אצל כל מי שבאמת הוא פונה את אותם אנשים שהם יראי שמיים, אנשים שמקפידים במצוות, שרוצים להתקדם ולעשות רצון השם, אצלם אומר הרמח"ל, לא שייך אצלם דיון בתיקון המידות. מדוע? כי אם תשאל אותם האם צריך לתקן את המידות של האדם, הם יגידו לך מיד בפה מלא ובצורה ברורה וחד משמעית, זה ודאי, זה ברור, וזהו. כלומר, היום וזה כל כך ברור להם שהם צריכים לתקן את המידות, אז הם לא עושים את זה שום דבר. זה דבר מפתיע, מפתיע מאוד, מפליא. אתה יודע שיש לך צורך לתקן משהו, אתה לא עושה, אפשר לראות את זה גם בחיי היום יום. כמה אנשים לא מעטים, אנחנו רואים שבבית שלהם פה נשבר הידי, נשמע המטר לא בסדר, ופה צריך לעשות איזה תיקון קטן וזה, הוא יודע, צריך את זה. וכמה זמן מחכה האישה עד שהבעל מוריד בטובו לתקן, תלוי כמה שנים ויש לה כוח סבל. יום, יומיים, חודש, חודשיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, עשור, עד שבסוף אין ברירה. רוצה שלא ברירה, טוב, נו, אז מזמינים מישהו לתקן או שמתקן בעצמו. כלומר, אדם, למרות שהוא יודע בוודאות שיש צורך לתקן דברים בנפשו, בהתנהגותיו, במעשיו, הוא יודע ומשוכנע שאכן כך צריך להיות, למעשה, מרוב הידיעה והביטחון והבהירות, שצריך לתקן, הוא לא עושה שום דבר. מוזר מאוד, אבל זה מה שקורה באופן כללי בחיי האדם. לכן, היות והאנשים שהם כן שומרי תורה ומצוות, לא חוקרים ולא בודקים ולא נכנסים למעבדה עם הסכינים העדינים של ניתוח המידות של עצמם, ונותנים לדברים לחלוק, מילא האנשים הללו לא מבחינים בין מידות טובות ומידות שליליות. וזה נמצא אצלם בסלט מעובל היטב היטב. וקשה להם להבחין מה רוצים מהם. קשה להם להבין מדוע הציבור, הסביבה, איכות הסביבה שלהם האנושית היא לא בחינה. כי הם לא מבינים, הרי סך הכל אם אני כעסתי על דבר מסוים, כן? זה בגלל מידת האמת שיש לי, היא תמיד להיות איש אמת. אבל הכעס הוא פסול. אז בשם הכעס, בשם האמת, אי אפשר לכעוס. צריך להיזהר. ממילא מזניחים האנשים הללו את כל המידות כולם. כלומר, יש פה נוסחה שאומרת שאין מציאות של וקום, של ריק, שמה שיש יישאר. כלומר, אם אדם לא מטפל במידות שלו, הן לא נשארות כפי שהן, הן מתדרדרות לאחור. זה מין כמו טיפוס, שאם אתה לא ממשיך לטפס אל היעד, אתה יורד אחרונית.
אי אפשר,
כי מידות זה דברים שמשפיעים על התכונות האישיות, הפעולות, המחשבות ביום יום. זה לא איזה שיעור שלא באת, טוב, אני אשלים פעם, לא ככה, בסדר. הפסדת רק מה שהיה באותו שיעור. יום המידות הן אלו שמנחות אותנו ומובילות אותנו כל רגע ורגע בחיינו. ממילא, אם אני לא מטפל בהן, אז אני נגרר אחורנית. מדוע? משום שתכונות הנפש של האדם, הגשמי, הגופני, הוא אל החומר. אם אתה לא תיתן לו גבולות, לא תציב לו הגדרות, הוא יימשך אל החומר עוד לא. כי זה טיבו. אתן אולי דוגמה מסיפור ידוע על החתול. אחד מגדולי ישראל, יש שתי דעות מי, אז אני לא אומר שמות כדי לא להיכנס לעניין של חוסר הוודאות. אבל אותו תמיד חכם, היה לו צורך להתווכח עם קומר, באירופה זה היה דבר בום, שקפו על היהודים מיוחים, פומביים מול כמרים, כדי להוכיח את הדת הנוצרית שהיא הנכונה וכו'. והיה ויכוח מה יותר חזק, חינוך או אילוף. אם דרך החינוך היא הטובה יותר, או לאלף בשביל אותו דבר יותר טוב, והתווכחו ביניהם, ובסופו של דבר היו רעיון, קודם אמר שהוא יכול ללמד חתול, לאלף חתול, כן? להיות מלצר.
להגיש
אוכל. ואכן הוא אילף אותו חודשים רבים, כמו זמן, ובאותו הזמן שקראו הגיע המועד, כולם ישבו, ישבו שם המלך, וספריו, והכומר הזה נכנס עם חתול שהולך על שתיים, פגש בידיים, הוא ככה מדשדש לו ברגליים יפה, ומגיש למלך כוס יין בתוך המגש, המלך לוקח. הרב, אותו תמיד חכם ראה את זה, והתחיל לחשוב מה הוא עושה, פתח את קופסת הטבק שלו, דרך הטבק הרחב, ולילה לפני זה קפץ לו עכברון קטן לתוך הקופסה ונמקד בפנים. וכשהוא פתח את הקופסה והעכבר קפץ החוצה, החתול זרק את המגש וחזר להיות חתול נורמטיבי עודם אחרי העכברים. כלומר, הרעיון זה לא אילוף. אתה לא יכול לאלף את עצמך לפעול במידה כזו או אחרת, כן? על בסיס משהו שכופוי עליך. צריך לחנך את זה. חילוף הוא דבר עמוק. חילוף הוא דבר חיצוני, שברגע שאתה נמצא מחוץ לכוח חילוף, אתה עושה מה שאתה רוצה. דיברנו פעם על הפיל. אתם זוכרים, איך לוקחים היום ומשתפים בקרקסים, אתם רואים פילים ששוקלים 60 טון, שכל מה שמחזיק אותם והם לא בורחים ולא קוראים, מה זה? חתיכת שרשרת קטנה שתפוסה עם יתד לקרקע, לאדמה. ובשביל הפיל, זה, תסלחו לי, זה יתוש. הוא מזיז את הגוף שלו וזה יוצא מהאדמה, הוא לא עושה כלום. הוא פשוט עומד שם. איך מגיעים לעסק כזה? וזה כשהוא קטן. כשהוא קטן, אין לו כוח כמו שהוא גדול, ולוקחים שרשרת עבה מאוד, ותוקעים אותה בתוך יציקת בטון, וקושרים אותו לשם. וכל בעל חיים כשהוא קטן, הוא שובב, הוא מנסה לצאת, הוא רואה, הוא מנסה, הוא מנסה, זה לא הולך, כי באמת אי אפשר, זה מעבר לכוחותיו כשהוא קטן. הוא משוכנע שהשרשרת והיתד חזקים ממנו. וברגע שהוא קלט את זה, אמרנו, תשים אותו עם שרשרת ונקרא את היתד באדמה, הוא לא יזוז. הוא פשוט לא יזוז, כי יקמו לו את השכל. תקמו לו את החשיבה הטבעית שלו. אדם שלא פועל על מידותיו, לא מתקן את מידותיו, לא חוקר את מידותיו, סליחה עם כל הכבוד, פחות מהפיל. כי הפיל הזה, יש לו תובנה בהמית. לנו יש שכל, שכל מוכני, של בדיקה, של עיון, של חקירה, יבוא האדם ויגיד, אני לא רגיל לחקור, אני לא יודע לחקור. מה נאמר לו? שהוא לא בדיוק כרגע בדבר הזה דובר אמת. כי כשהוא רוצה לקנות משהו, הוא עושה השוואת מחירים, הוא בודק, הוא שואל, הוא כן יודע לחקור. כלומר, חוסר החקירה הזה, במידות, והתיקון שלהם, הוא לא מופיע רק אצל אנשים רחוקים עדיין מתורה ומצוות. זה קיים גם את שומרי התורה ומצוות ממש. אתה אומר להם, ללמוד מוסר, ולתקן את המידות, אז אומרים, לא צריך ללמוד, זה דבר ברור, מה? לא צריך לחקור, לא. לכן אומר הרב, שגם בקבוצה הזאת, הפגם הולך לגדל, אם לא מטפלים במידות. וכל אחד שיסתכל על עצמו, במידות שהן לא תקינות אצלו, איך הם התחילו באופן זעיר, קטן, באירוע מסוים, זה הפך להיות משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהתגובות הטבעיות שלו, אם הוא לא תיפל בזה. וגדל, וגדל, וגדל. אז אם פעם מישהו היה כועס שהיו אומרים לו משהו, היום הוא יכול לכעוס אם מסתכלים עליו. למה? מה? עשו? מסתכל עליך? זהו? כי לא איראני האדם בחי? כלומר? זה בעיה? אבל זה לא במשל. זה לא התחיל בנקודה הזו שמסתכלים עליך עכשיו אתה כועס. דרך נקודה אחרת, קטנה, רחוקה, מזמן, מזמן, מזמן. כלומר, המידות שליליות, אם לא מטפלים בהן, הן מתנפחות, הן גדלות, ומשפיעות על כל מערך האדם בחייו. המחשבות שלו הן שליליות. צריך באמת לעמול קשה כדי למצוא אצלו מחשבות חיוביות. אחת הדוגמאות שאנחנו רואים אצל אנשים, ויש כאלה בחיי היומיום, לכן הם יביאו דוגמאות מעשיות, שלא קשה למצוא אותם. יש אנשים שכל דבר שתגיד להם, התגובה שלהם במה שאתה אומר, הם יוכיחו, ימצאו ויגידו לך ויראו לך דבר שלילי. לא משנה. היה אירוע מדהים. כן, אבל היה שם על יד הקיר, היה לכלוך. אירוע מדהים. אתה יודע שהוא היה מדהים. אתה יכול להגיד שהיה גם לכלוך. לא, הוא לא יגיד לך את המילה מדהים. הוא לא יגיד לך, נכון, היה אירוע באמת שווה. רק תאמר לו דבר כזה, הוא יגיד לך, לא נכון, היה, חיכיתי למלצר יותר מדי זמן. אבל זה הכל, בכל מה שהיה, הוא לא רואה כלום. זה נעלם מעיניו, הוא רואה שלילי. מאיפה זה בא? ממידות שליליות. כי הוא לא מטפל במידות השליליות שלו. אז כל הראייה שלו משתנה, המחשבה שלו משתנה. פעם הבאה שיזמין אותו לאירוע במקום מסוים שהוא חווה, חוויה כזו, מראש מה הוא יגיד? אירוע שם עזוב, זה לא טוב, אולי ישתנו הבעלים, אולי ניקו כבר את הקיר, לא לא, מראש זה פסול. אין על מה לדבר איתך. כלומר, הנטייה הולכת וגוברת אל השלילה, בגלל שאדם לא מפריד בין המידות, לא מאיים, לא חוקר, לא שום דבר, על המידות הפנימיות שלו. המידות שאנחנו דברים, מידות שאנחנו דברים על תהליכי ההתנהגות שלך. אתה פשוט ממשיך לחיות ופועל בשטח כמו רובוט. אתה לא בודק, לא בוחר, אתה פשוט פועל וזהו. זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, כן.
אבל איך נמצא אותו על זה? לא, לא, לא. איך אתה בודד?
שאלה יפה, אנחנו עכשיו לומדים בפרק הזה של ברור המידות ונסירתן. כלומר, הרעיון באופן כללי זה שאדם יש לו מידה טובה. אדם עושה חסד, אדם אוהב לעזור לאחרים, אדם אוהב בוא נגיד, הצד השני, איכות הסביבה החברתית שלו היא נמצאת אצלו ברמה העליונה. כל פעולה שהוא רוצה לעשות, הוא אומר, רגע, האם אני חד ושלום מזיק למישהו על ידי המעשה? יש חשיבה החוצה, לא רק על
הסביבה.
כן? זה קודם כל בדיקה. עכשיו, זה מידה יפה. אתה נבדוק שיחד איתה אין משהו שהוא לא תקין. לדוגמה, אני עכשיו יורד מהבניין, אני רואה בגינה הציבורית של הבניין השפעה, זה באמת יפה, מכובד, מנכון, להרים את ההשפעה, למרות שאני לא זרקתי. כן, זה איכות הסביבה החברתית. אבל יכול להיות, כן, שיחד עם זה שאני אקופף ואסוף את ההשפעה שמישהו ישליך, לא משנה מאיזו סיבה, בגינה, בתוך תוכי אני אתמלא כעס. איך בן אדם עושה דבר כזה? איזה זכות יש לו? מה הוא חושב שאני עובד אצלו? יפה. אז המידה עצמה היא מידה חיובית, ליקוד, שנעים לכולם, אבל התגברה אליה מידה כעס. כלומר, זה אדם צריך לברר. לפי המחשבות שלו.
בטוח שבן אדם רואה שזה לא טוב.
כן, אתה יכול לראות דברים לא טובים, השאלה איך אני מגיב עליהם, כי פה מדובר על האדם הפרטי. בפנימיות שלו, בתוכן הפנימי שלו. אסור לאדם כשהוא עושה טוב, שיחד עם זה יבוא, תבוא תגובה פנימי, אפילו זה בתוך עצמו, לא כלפי מי שעושה, בתוך עצמו אפילו, שזה יעורר מידה שלילית. אם זה מעורר מידה שלילית, זאת אומרת שהמידה הטובה, כן? יש בה צדדים לא חיוביים, ראייה לא נכונה של המציאות. אתה שנה את זה, נכון שמי שעשה את זה הוא לא בסדר, ומי שעשה את זה, כל מה שאתה רוצה אתה יכול לה... נכון, אבל אני חס, תיגש לך. תראה, זה לא נעים ככה. זה יהיה מאוד יפה אם תשימו לב פעם הבאה להקפיד, לא לזרוק השפע בגינה של הציבורי של הבניין. זה עם חיוך, עם, כן, עם זרימה טובה. אז זה בסדר. אם אתה מתכופף ומרים את הדברים מתוך זה שאתה אומר, תשמע, לא, לא יודע, יש פה השפע, אני זורק אותה, מה זה חשוב לי עכשיו, מי שליח, למה יש לי? שיהיה נקי, שיהיה נקי, זהו. ולא נותן לזה לגלוש אל הצדדים התגובתיים השליליים שלך, זהו, זה המידה נקי. זה מעולה. בסדר? אדם צריך לבחון. שאלת איך? זהו, שנשאול את עצמך שאלות, על פי התגובות הרגשיות שלך. מול מעשים, איך אתה מגיע? כן, תגובות שלך. היום, אנחנו נמשיך, ונתבונן במה שהרב אומר בהמשך. הרב למעשה אומר שצריך לפרק את המידות. מה קורה שפרק את המידות? להתבונן בחלקי ההתנהגויות. דוגמא, מדען, הנה רק אתמול, אתמול בלילה, ערב, לא לילה, לפני איזה 10 או 12 שנים, משהו כזה, ארגון החלל האירופאי שלח חללית לכוכב שביט. כוכב שביט כידוע זה לא כוכב שלם, כוכב שביט זה יכול להיות גודל חצי כדור הארץ, אבל זה חלק שהתרסק מתוך כוכב, כוכב שהתרסק לחתיכות, והוא מסתובב סביב מחלה, סביב כוכבים נוספים, או מסתובב באינסוף מחלה. ומדי פעם לפעם רואים אותו פתאום עובר, מין כזה, רואים ראש בוער וזנב כזה של רסיסים שהוא כל הזמן מתפרק. וקשה מאוד לשבת על דבר כזה, כי הוא בתנועה מתמדת. זה לא כמו הכוכב שלנו שמסתובב סביב עצמו. הוא מסתובב בחלל. צריך ליצור חישובים מדויקים מאוד כדי לפגוש אותו ולהנחית עליו חלל. אתמול האירופאים הצליחו אחר 10 או 12 שנים שחלית אותה בדרך אליו, הגיע אליו, ושלחה חללית קטנה, כזה, נקרא לזה גששית, כן? כלי תחבורה, חללי עם מצלמות, עם כל מיני כלי מחקר, והצליחו להנחית אותו על הכוכב של מיקרו. זה הישג שפעם ראשונה בהיסטוריה של ניסוי בחלל, עכשיו ינסו לחקור על ידי כל מיני דברים שאני לא יודע מה הם, אבל כן, יש התפעלות עצומה. יש התפעלות עצומה, וזה נכון, יש שם מה להתפעל. מהידע, מהטכנולוגיה, מהחשיבה, מהדיוק, ובאמת נשאר כל, זה דבר מדהים. יש עם זה סכנה. סכנה שעלולה לגרום לצרות צמורות. הגאווה. עכשיו, על מנת שהחללית הזאת תגיע בשלום ליד ותעשה את המוטל עליה, ישבו מאות אנשים, וכשהכינו את התוכנית הזאת, הם היו צריכים לחשוב על כל שביב של פרט שם. הכל בורת, הכל חתיכת גומי, על קבלים, איזה משקל יהיה לחוט חשמל שמחבר בין המחשב לבין המצלמה. איזה משקל יהיה לו, איזה עובי יהיה לו. כי פספוסים בדברים כאלה יכולים לקרות מפוצצות של החלל. כלומר, אנחנו שאנחנו לוקחים משהו שהוא גם מדעי. על מנת שמדען יגיע להישג שהוא רוצה, הוא חייב לפרק את כל המכלול כולו בלי להפסיד כלום. כל פספוס מחשיב את מה שהוא עושה. וזה ברור לנו, זה טבעי לנו שזה מה שצריך להיות. על מנת להגיע להישג במתמטיקה, בפיזיקה, בכימיה, במדע, אני מפרק את הנושא שמולי לגורמים. כל איבר ואיבר בנוסחה צריך להיות ברור בפני עצמו. אחרת אני לא מסוגל לפתור את הנוסחה נכון. אני אפתור אותה אולי, אבל אני אגיע בסופו של דבר לתוצאה מוטעית. אז אם נתרגל במתמטיקה לא קרה כלום. אבל אם זה מכשיר כלשהו שהוא חשמלי או אלקטרוני הביתה, אני יכול גם לגרום לפיצוץ. אם נזקים. ורק טעות קטנה, זה הכל. לא משהו מסובך. חישוב לא נכון. תכנון לא נכון של מוצר. וראינו גם ראינו כל מיני פלאפונים שמתפוצצים מחום, או מטעינות, אנשים נפגעים, דברים של יום יום, דברים שקורים. זה חישוב לא נכון של הבן אדם המטעין את הבטריה, או היצרן שעשה שם את טעות קטנה. אותו דבר צריך לעשות גם במידות של האדם, לפרק אותם לחתיכות, לגורמים. כלומר, למעשה מה שהרב אומר, שעל מנת שנדע מה לתקן ואיך לתקן, אני חייב קודם כל לפרוס לפניי את החלקים של המידה הזאת, של ההתנהגות שלי. אנחנו קוראים לזה היום עיצוב התנהגותי, גם קוראים לזה היום הפסיכולוגי. כלומר, אני רוצה לעצב את הבית, אני רוצה לעצב בריאות. לוקחים בן אדם שלמד את האדריכל פנים, האדריכל חוץ, והוא מתחיל לחשב ולסרטט. אתם ראיתם פעם סרטוטים כאלה? של האדריכלים? הם אפילו צריכים לשים לב, כן? לאיזה בורג יהיה בעת שיחבר את הידיות של הספה, כן? לגוף הספה. שיתאים לריפוד. כי אחרת זה יהיה בולט, וזה יהיה לא נעים לעין. תראו לעצמכם שאתה הולך, תוקע לך שפה ובולך לך דברים טריוויאליים רגילים ופתאום אתה רואה שבאמצע השפה יש לך פתאום חור עם צבע מוזר שלא מתאים, אתה, איך תמכור דבר כזה? בעולם העסקי, בעולם המסחרי של מותגים לא משנה באיזה תחום, אם זה רכבים, אם זה בגדים, אם זה נעליים, כל דבר, גם אוכל תראו איזה השקעה משקיעים החברות כדי לייצר על השקית של הבמבה את התמונה שתמסור לך את העין. יושבים על זה אנשים רציניים ביותר, עם תארים באוניברסיטה, באדריכלות פנים, באדריכלות חוץ, ושיווק, וסטטיסטיקות. יושבים על מחשבים ועושים ועושים ומנסים ובוקים. איך הייתם מסתכלים על שקית של במבה? שפתאום הייתם מגלים שיש שם, מה התכונה שיש שם, אני לא יודע, אוכל במה, תינוק כזה, שבאמת תראו אותו קרח. זה יצחיק, זה מוזר. אולי עשו את זה בתוך גימיק, כדי למשוך את העין. אבל עשינו לעשות משהו שימשוך לך את העין, ויהיה לך נעים לראות. כי אם אתה תשב, תלך מול מדפים, ואתה תראה תמונה או צבע דוחה, אתה תקנה?
גם קולה, אם לא היה תסרט
האדומה. אתה תקנה או לא? זה דוחה, אתה תקנה או לא?
לא.
לא תקנה. כלומר, לנו נראה מאוד טבעי שכל מה שהולך מסביבנו צריך להיות מדויק בפרטי פרטים. לנו לא נראה טבעי שההתנהגות שלנו צריכה להיבדק בפרטי הפרטים הכי קטנים. אנחנו חושבים שזה לא, אפשר להשאיר את זה ככה, זה יהיה בסדר. המושג יהיה בסדר זו המצאה ישראלית, המצאה יהודית, סמוך על סמוך.
Yeah.
יהיה בסדר, ורבותיי, זה לא בסדר. הסתכלו כל אחד כלפי עצמו להתנהגויות שלו, בכל מיני מצבים, בכל מיני מקומות, זה לא תקין. זה לא בסדר. ואי אפשר להגיד, יהיה בסדר, כי לא יהיה בסדר. אם לא תפעל ותבדוק דבר דבר, תפרק אותו, ותראה איפה החיידק, תראה איפה הווירוס. ואז תוכל לטפל בו. אם לא, שום דבר, זה ידביק, זה כמו וירוס במחשב. זה מדביק. וגם מידות אחרות בסופו של דבר ייפגעו גם כן. מידות הטובות של זה. ואז אתה עומד ואתה שומע גם משפטים כאלה, לא מבין מה קרה לבן אדם, מידי בן אדם טוב הוא היה. הוא היה. מה קרה לו? אני היה גם... לא נעים, כל דבר הוא מגיב בחוסר סבלנות, בכעס, מה קרה שם? ואי אפשר להסביר, אתה לא מבין על מה. הסיבה המרכזית היא, אומר הרב, שזה בגלל שאדם לא מתמודד עם המידות שלו, לא בוחן אותם, לא בודק אותם לפרטי פרטים ומגלה איפה המחלה. איפה הדבר הלא תקין? מילה ניתן לדוגמה למידת הגאווה. לכולנו יש משהו מהמידה הזאת. גם גאווה. ובואו ניקח למידת הגאווה כדוגמה. אומר הרב, תראו. במידת הגאווה יש ארבע יסודות. כלומר, ארבעה דברים שהם אלה שביחד מרכיבים את מידת הגאווה. וכדאי לשים לב טוב, כי כולנו יש לנו ברמה כזו או אחרת מידת גאווה. הדבר הראשון, יש מה שנקרא אהבה מופרזת לעצמו. אדם, אין, רק הוא המרכז. ממילא כשהוא חושב שהוא הכל, והכל מגיע לו, והכל חייב לעשות עבורו, ממילא יש חשיבה של אדם כזה, ובסופו של דבר היא מובילה למעשים, שהוא מבין שכל הדברים הנעימים, הכיפים, השווים בלשון החבר'ה, מגיעים רק לו. זהו, העולם נברא בשבילו. אין אף אחד בעולם, חוץ ממנו. זה אהבה מופרזת לעצמו. אנחנו קוראים לזה אגואיסט מושלם. לגמרי. הוא לא רואה אף אחד בשום מקום. רק את עצמו. יש דבר נוסף, שהוא עוד מרגיל. זה הדמיון. הדמיון של האדם הוא מגדיל, מרחיב, מעמיק את התכונה של כל אחד ואחד. אבל כאשר כל הדמיון מוטעה, הוא עושה את אותה פעולה, אבל הצד השני. כלומר, אם אני יכול ללכת ולא מישהו מסתכל עליי ולא אומר לי כלום, הוא רק מסתכל עליי ואני אגואיסט מושלם, כן? באופן אוטומטי אני אגיד כלפיו
בכעס.
למה? הוא רק מסתכל עליך. מה אתה מסתכל עליי? קיבלת רשות? כי אני היחידי בעולם. זהו, אז תסתכל עליי. יש בזה, זה מרכיב במידת הגאווה. זה מרכיב השני. ממשיך הרב אומר, יש עוד דבר נוסף, שהכוח של הדמיון הזה, המחשבה שהעולם נברא בשבילי ורק בשבילי ואין עוד מלבדו ומלבדי. כלומר, שנינו יחידים בעולם, כן? והדמיון המוטעה שאנשים רוצים לעשות לי רע, כלומר, כל הזמן דמיון מטעה, זה מה שאתה רואה, במחשבה. מחשבה מוטעת. המחשבה מוטעת שאדם מערר בליבו ומחליט שאהו האדם החשוב ביותר והמוצלח ביותר על הגלובוס. אין טוב ממנו. וזה דבר שהוא שקרי. יכול להיות שבתכונה כזו או בעניין אחר אתה באמת יחיד בעולמו יתברך. אבל מה עם כל השאר? יש אחרים טובים לא פחות ממך. אולי יותר טובים ממך ודברים אחרים. לא. אתה הטוב המושלם. זה מחשבה. הדבר האחרון, במחילה מכבודכם, טיפשות של ממש. והטיפשות של ממש כוונה שאתה אינך יודע מה זו מידה טובה. אתה לא מבין ולא יודע מה זו מידה אמיתית. טיפשות בהבנת המידה. קחו את כל ארבעה הדברים הללו, תחברו אותם ותראו מה זו גאווה. עכשיו, כל אחד ב-20 שניות, 30 שניות, ייקח את מה שאמרנו. זאת אומרת, בשבילי נברא העולם ורק לי. שתיים, דמיון מטעה, מחשבה מוטעת, וטיפשות בהבנה מה זו מידת גאווה. ותגידו לי רבותיי, אל תגידו לי, סליחה. אין לנו לפחות אחד מהם? ממילא אנחנו גאוותנים לא תקנה, אלא אם כן נפרק במידת הגאווה, נגלה את ארבעה הסודות האלה ונגיד רגע יש לי את זה 10%, מזה 2%, מזה 50%, מזה לא יודע מה, להגדיר אתגרות ולהתחיל לטפל כמו מדען שמפרק כל דבר לפרוטות, לגורמים כדי לדעת מה עושים. לכן יש לנו הרבה פרטים נוספים במידת הגאווה, אבל הארבעה הללו הם היסודות, הם העמודים של בניין הגאווה אצל כל אדם ואדם. כמובן, חיים ממילא יש צורך להפריד, לנסר את המידות. כלומר, לעשות להם ניתוח. שים אותם בשולחן הניתוחים, לקחת סכין תמיד, וסברנו להם. ושבניתוח לא נוריד גם חלקים טובים, אבל לפרק כל מידה. בסוגריים, התנהגויות שלנו כלפי הזולת, ולפרק אותם לגורמים, כדי לזהות מה המידה השלילית שדומה או מזכירה מידה חיובית, או במילים אחרות, מהי המידה החיובית, שיחד איתה אני נותן לעצמי מקום להופעת המידות השליליות. אני פועל פעולה וכועס על מי שגרם לי לעשות את זה. כמו שקרבנו מכל. בסדר? זה נקרא ניסיון. נקרא את הדברים בדברי הרב בעמוד 113. אומר הרב, עניין המצרים שבין המידות ודשדוש גבוליהם מכמה סיבות. פעמים המידה סמוכה לחברתה מצד שציוריהם השטחיים שווים. מבחוץ זה נראה דומה מאוד, קשה להביא. קשה להביא היום גם כן, למשל, כשאנשים מחפשים מכשירים סלולריים, אנחנו רואים שיש, כמו בכל דבר, יש את המקורים ויש מזויין. קשה מאוד להבחין. אלא אם כן אדם, מה עשה אדם, בדק טוב טוב לפני שהוא הלך לקנות את כל פרטי המפרט הטכני של המכשיר שמחפש, המקורים. וכשהוא בא למוכר ואומר לו, רגע, יש לך כזה וכזה וכזה, הוא מביא לו את אדם, אני רוצה את זה. ולכן הוא יביא לו מכשיר מקורי. אבל אם אדם לא מבין, עולה, טוב, תמיד עם מכשיר כמה עולה ועולה, הוא קונה חיקוי ומשלם כמו על מקום. אז הוא הפסיק. זה לראה אותו, לא? עד התקלה הראשונה. חן אומר הרב, בכל מידה אי אפשר שיקנה האדם אותה כי אם שיציירנה ציור חדש. או אדם צריך להכיר את המידות שלו באופן ברור. וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו. לא צריך לא להתבלבל. צריך להכיר את גבולות המידה, גבולות ההתנהגות השליליות וגבולות ההתנהגות החיוביות באופן מסודר. בהתנהגות הזו שאני מגיב, יש א' ב' ג' אלה החלקים. ולהתבולל על כל חלק. האם הוא באמת נקי או שמה יש איתו משהו שנסחב לכיוון השליליות. או פחות מהדומות לה בציוריהם השטחיים, רק לפורייתא. כלומר, רק בגלל שאנחנו רגילים ככה, אז אנחנו לא מפרדים, בסדר, זה ככה. אנחנו יכולים לעשות טוב ולפגוע במקביל. הבאנו פעם דוגמה בשיעורים אחרים, האדם שיכול לעשות מעשה חסד מהבוקר ועד הערב, ובביתו, הילד שלו מחכה לו לעזרה, הוא צריך משהו איזור בעזרה בשיעורי בית, והוא לא מגיע כי הוא עסוק בחלוקת מנות אוכל. דבר נפלא. אבל הילד שלך מחכה. כלומר, כל הנפלאות הזו והמצווה הגדולה, יש פה צד לא תקין. זה לא בסדר. יש לך ילד שמחכה לעזרה. תמצא דרך, קח הפסקה, תעזור לילד שלך, תחזור לך לגמר. זה נראה מאוד נחמד, נכון? שאדם כל הזמן מושקע ומשקיע רק בחזד בחוץ. מה אם אתה מבין? אז המידה לא מגיעה. זה שיקול לא נכון, זה ערבוב של מידות. ולא אומר הרב, צריך לזה חקירה פרטית על כל המידות בעניינים. איך הן מתמצרות, כלומר איך הן נהיים שכנות, איך הן קרובים, דומים, אלו באלו, ועל ידי מה הן מתמצרות, כלומר מה גורם לנו באמת ליצור את המציאות של בלבול בהתנהגויות שלנו שגורות גם עם נעמות חיובית, פעולות שליליות. אני עונה לך על השאלה שלך עכשיו, שטוליה, ואיך עושים? כדי לדעת אפשרות הפעלתם, רק ככה אפשר להפריד בין המידות הטובות ואלו שלא. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל הדעת. אין פה איזה משהו, כמו שאתה אמרת, זה לא מספיק לקרוא ספר. ספר נותן באופן כללי, כי אי אפשר לתת על עבודת מידות ספר פרטי לכל אחד. כי כל אחד הוא ספר מבנה עצמו. כל אחד בנוי אחר. אז נפש בנוי אחר, התאוות שלו אחרות, הגשמיות שלו היא אחרת, הרוחניות שלו היא אחרת. לכן ספרים, ספרי המוסר נותנים הנחיה, הכוונה כללית, שהיא טובה לכולם, כלומר מפה תתחיל. אבל איך אתה פועל על עצמך, זה פרטי לחלוטין, אישי לגמרי. לכן המשיך הרב אומר, יש נפשות שסדרי המצרים במידותיהם מתחלפים בנפשות אחרות, כל אחד. בא מכיוון אחר. וזה ראוי להימצא מצד חילוף הדעות, זה נכון, כולנו יש לנו דעות, כל אחד עם המחשבות שלו, הדעות שלו, ההבנות שלו, הידיעות שלו. אז אתה ואני בוודאי ובוודאי לא יכולים להיות אותו דבר. משום דבר. בסדר? לכן גם בתחום הזה. מכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים, באופן שיהיה יותר קל לכל אחד לברר דרכי המצרים, יש תמיד כללים, כמו שאמרנו, במידת הגאווה יש הרבה פרטים, הבאנו ארבע יסודות, מזה תתחיל, אבל זה ודאי יש. בכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים באופן שיהיה יותר קל לכל אחד לברר דרכי המצרים ולתנו התפעה לפרט, הלכה בדרך טובים. גם כל אחד ימצא הרבה עניינים קרובים לו ולבני גילו. וגם הרבה דברים ראוי שיהיה בהם שורש כללי. כלומר, יש פה גם דברים באמת פרטיים אישיים, ויש משהו שהוא כללי. הרב עולה ואומר, אי אפשר לתת דברים פרטיים, אנחנו נדבר על הכללים המרכזיים, אחר כך כל אחד יכניס את הנוסחה הפרטית שלו לתוך הנוסחה הכולל. להבדיל במתמטיקה, 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 במתמטיקה. יש נוסחה, ותחליט את המספרים, תעשה מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. אבל הנוסחה קיימת. אתה צריך ליפול לפי הנוסחה. זה להיום, בעזרת השם. המשך בשבוע הבא, תלמוד זה השם.